אישה בת 32 עם אירועים חוזרים של שינויים במצב ההכרה. דיון קליני מתוך ה-New England Journal of Medicine. הצגת המקרה. אישה בת 32 עם דומיננטיות ימנית פנתה למרפאה הנוירולוגית בבית החולים בשל אירועים של שינויים במצב ההכרה. המטופלת דיווחה כי חשה בטוב עד גיל 24, כאשר החלה לסבול מאירועים של הליכה דרך ענן, שמיעת מילים ללא הבנתן, חוסר יכולת לדבר וורטיגו. עד ראייה תיאר אירועים שנמשכו פחות מדקה, ובמהלכם החולה הייתה בוהה בידיה עם תנועות אחיזה, ולאחר מכן הייתה מבולבלת למשך 2-3 דקות. החולה לא זכרה היטב את האירועים לאחר המקרים. במהלך כמה אירועים איבדה החולה טונוס שרירים וקרסה. במהלך 8 השנים הבאות, הישנות האירועים הופיעה בקצב מואץ, לעתים עם אובדן הכרה, קריסה פתאומית ואי שליטה בסוגרים. התדירות עלתה 4-5 ימים לפני המחזור החודשי. 3 חודשים טרם הערכתה הנוכחית, נחבלה החולה בראשה במהלך אירוע אופייני. היא הושפזה בבית חולים אחר כאשר בדיקות הדמיה בתהודה מגנטית, EKG, אקו לב, הולטר, EKG, EEG שגרתי ואמבולטורי במשך 3 ימים, ובדיקות דם שונות דווחו כתקינות. לא תועדו אירועים במהלך הניתור. לא חל שיפור תסמיני לאחר מתן טריפטנים או חסמי בטא. בהמשך, תדירות האירועים עלתה לתדירות של לפחות פעם ביום. בעת הערכה בבית החולים הנוכחי, שללה החולה חום, צמרמורות, פריחות, כאבי צוואר, טינטון, ורטיגו, דפיקות לב, כאבי חזה, קוצר נשימה, שיעול, חולשה, נימול, תסמינים שמקורם במערכת העיכול או שינויים בראייה, בשמיעה, בשיווי המשקל, ביציבה או במתן שתן. בין גיל 9 ל-22 סבלה החולה מכמה אירועים של סינקופה לאחר גירוי כאב, דוגמת חיסון או דגימת בדיקות דם. החולה לא נטלה טיפול תרופתי ולא סבלה מאלרגיות ידועות.
היא התגוררה עם בעלה וילדיה ועבדה בבית מרקחת. המטופלת נהגה לשתות אלכוהול לעתים רחוקות, הפסיקה לשתות משקאות המכילים קפאין לאחר הופעת תסמינים אלה, ושוללת עישון או שימוש בסמים אסורים. אמה סבלה מהיסטוריה של כאבי ראש והתמכרות לתרופות, ואביה היה בריא. במשפחתה לא הייתה היסטוריה של מחלה נוירולוגית. בבדיקתה, לחץ הדם של החולה והדופק היו תקינים, עם שינוי אורתוסטטי תקין. בדיקה נוירולוגית קפדנית ובדיקה גופנית כללית היו תקינות. הרושם היה כי מדובר בהבחנה של פרקוס חלקי מורכב עם הכללה משנית, והומלץ לחולה להימנע מנהיגה. לאחר חודשיים, בדיקת EEG אמבולטורית במשך 72 שעות, הדגימה 10 פרקוסים שמקורם באונה הטמפורלית השמאלית, כולם תועדו על ידי החולה. הוחל טיפול תרופתי בלמוטריג'ין, והמינון הועלה ל-150 מיליגרם פעמיים ביום, עם הפחתת תדירות האירועים מ3 פעמים ביום לפעם ב3 ימים. לאחר חודש נערכה בדיקת הדמיה בתהודה מגנטית של המוח. בדיקת ההדמיה בתהודה מגנטית נערכה עם ובלי חומר ניגוד, בהתאם לפרוטוקול המקובל להערכת אפילפסיה. בבדיקות הדמיה T2 זוהה מוקד קליטה מוגברת בעל גבולות חדים באונה הטמפורלית השמאלית. המסה לא עברה האדרה עם גדוליניום, ערבה את האזור האוקסיפיטו-טמפורלי וגרמה לאפקט מסה מקומי קל. המראה התאים מאוד לנגע מוחי ראשוני, דוגמת גליומה בדרגה נמוכה. במבט לאחור, אותו ממצא זוהה בבדיקה שנערכה 6 חודשים מוקדם יותר, אם כי קשה יותר לזהותו בשל מיקום החתכים. במהלך 7 החודשים הבאים החולה המשיכה לסבול מאירועי בהייה. חלקם לוו באובדן טונוס פוסטורלי וקריסה. תרופות נגד פרקוסים כולל למוטריג'ין, לבטירצטם, אוקסרבזפין וקלונזפם הותאמו לחולה ללא תועלת קלינית משמעותית.
10 חודשים לאחר הערכה הראשונית שלה, הושפזה החולה בבית החולים הנוכחי ונערכה בדיקה אבחנתית נוספת. אבחנה מבדלת. אירועים נוירולוגיים המופיעים לסירוגין עשויים לנבוע מפרקוסים, הפרעות קצב לב, מיגרנה, מחלת כלי דם, חשיפה לרעלנים או מחלה פסיכיאטרית. לרוב ההבחנה מתבססת על האנמנזה. פרוקסיסמל סטריאוטייפ נוירולוג'יק איבנטס. מדובר באישה בת 32 עם היסטוריה של 8 שנים של אירועים שהתאפיינו בהופעה פתאומית של דיספזיה, תגובתיות ירודה ופעילות אוטומטית שנמשכה דקות ואחריה בלבול ואמנזיה לאירוע. חלק מההתקפים לובו באובדן טונוס שרירים עם קריסה, לעתים עם חבלה. פעילות פרקוסית ברורה לא תוארה ואובדן שליטה על סוגרים תואר לעתים. למרות שההיסטוריה כללה אירועים של סינקופה נוירו-קרדיוגני עקב גירוי כאב, הפרעות קצב חוזרות לא הסבירו נכונה את האירועים הללו. במקום זאת נראה ברור כי החולה סבלה מפרקוסים פוקליים חוזרים. הופעת האורה, הדיספזיה והפעילות האוטומטית תומכים במיקום האזור החולה להמיספירה הדומיננטית, עם מעורבות של המערכת הלימבית והקורטקס הסמוך, כפי שבא לידי ביטוי בהפרעת השפה של החולה. בסופו של דבר, בדיקת EEG אמבולטורי במשך 72 שעות זיהתה 10 אירועי בלבול אופייניים שהוכיחו את ההבחנה המוצעת מעבר לכל ספק. יתרה מכך, בדיקת הדמיה בתהודה מגנטית ברזולוציה גבוהה הדגימה נגע באונה הטמפורלית השמאלית שעלה בקנה אחד עם המיקום הקליני של ההתקפים. אובדן טונוס שרירים עם נפילה. ההיסטוריה של החולה כללה מרכיב אחד שאינו מוסבר ודורש ברור נוסף. בחלק מההתקפים, אך לא כולם, תואר אובדן פתאומי של טונוס השרירים ללא פעילות פרקוסית. פרקוסים חלקיים מורכבים עשויים לגרום לנפילה במהלך ההתקפים, אך נפילות אלו לרוב כוללות מעידה או החלקה לקרקע.
התקפי נפילה, drop attacks, עקב אפילפסיה, המוכרים גם בשם סינקופה, על רקע אונה טמפורלית, המתאפיינים באובדן פתאומי של טונוס פוסטורלי, הם נדירים במקרים אלה. בקרה עצבית של קצב הלב. הפרעות קצב לב אינן נדירות בחולי אפילפסיה, ובתיאוריה עשויות להוביל לתמותה פתאומית ולא מוסברת בחולי אפילפסיה, עם שכיחות של 0.5% עד 1% מהחולים עם אפילפסיה בכל שנה. הן ברדיאריתמיות והן טכיאריתמיות תוארו במצבים אלה. טכיקרדיה איקטלית היא נפוצה ביותר. מיעוט מהאירועים המתועדים מכל חולה מדגימים ברדיאריתמיה, עדות לכך שהתופעה עשויה להופיע לסירוגין. הקשר בין פרקוסים והפרעות קצב לב עשוי להיות דו-כיווני. לדוגמה, הפרעות קצב עשויות לגרום לפרקוסים, סינקופה קונבולסיבי, ופרקוסים עשויים לגרום להפרעות קצב לב, אפילפסיה אריתמוגנית. הטיפול עשוי לגרום להפרעות קצב, או שפרקוסים והפרעות קצב עשויים להופיע בו בזמן על רקע מנגנון משותף. במקרה הנוכחי, שינויים בבדיקה אלקטרוגרפית של המוח הקדימו ברדיקרדיה ואסיסטולה, ממצא ששלל אפשרות של סינקופה קונבולסיבי. מאחר שאירועי אסיסטולה חזרו על עצמם תחת טיפול במספר תרופות אנטי-אפילפטיות, לא סביר כי הפרעת הקצב נבעה מטיפול ספציפי. במקרה זה, ברדיקרדיה ולאחריה אסיסטולה תומכים בהפרעה בהולכה מהפרוסדור לחדר או הפרעה בתפקוד הקשרי, ולא מנגנון של רפולריזציה חדרית. אפילפסיה אריתמוגנית, איקטל אסיסטולי. המנגנון האפשרי שבו פרקוס גורם להפרעת קצב הוא שחרור קטחולמינים, חמצת או היפרקלמיה עקב פעילות פרקוסית ממושכת. עם זאת, בחולה הנ"ל תועדה הופעה מוקדמת של אסיסטולה בהקשר של פרקוס חלקי שגרם לדחק פיזיולוגי קל. לחילופין, פעילות פרקוסית עשויה לכלול מבנים מוחיים החשובים בבקרת קצב הלב, כולל האמיגדלה, האינסולה או ההיפוטלמוס.
ההיסטוריה של החולה של סינקופה נוירוקרדיוגני במהלך פרק זמן של שנים לפני הופעת אירועים אפילפטיים והנטייה שלה לסינקופה מתאימים ביותר לפרקוסים כגורם לאסיסטולה. עוד ייתכן כי הפרקוסים והפרעת הקצב נובעים מאבנורמליות גנטית משותפת לתאים במוח ובלב. ביטויים בלב ובמוח של גנים הקשורים בתסמונת Long QT Syndrome. יש רשימה גדלה והולכת של גנים המשפיעים על ההולכה הלבבית, הקשורים ישירות לתמונה הקלינית של החולה. רוב הגנים הללו מבוטאים בלב ובמוח, וכל הנראה גם בעצבים אוטונומיים, עובדה הקושרת בין אפילפסיה, הפרעות קצב לב ומוות פתאומי. בחולים עם תסמונת LQTS קיימת הערות גבוהה יותר של פרקוסים. יש קטגוריה שנייה של גנים הקשורים עם מוות פתאומי שאינו מוסבר באפילפסיה. גנים אלו גורמים להפרעות קצב ללא הפרעות הולכה אינטרינזיות. הערכת הסיכון הגנטי למוות לבבי פתאומי לא מוסבר. טיפול מכוון לגנים מספק הזדמנות להפחתת הסיכון למוות פתאומי לא מוסבר באנשים ללא תסמינים עם אפילפסיה ותסמונת LQTS. לחולה המתוארת אין עדות ברורה לאבנורמליות במקטע QT. עם זה, הערכת מקטע QT מופיעה לסירוגין ולעיתים קשה לזהותה. הבחנת המקרה. אפילפסיה של האונה הטמפורלית השמאלית עקב גידול מקומי ככל הנראה גליומה, עם סיבוך של אפילפסיה אריתמוגנית בחולה עם נטייה לסינקופה נוירוקרדיוגני. טיפול. לאחר הדגמת הסיסטולה נערכה התייעצות עם הצוות הקרדיולוגי באשר לטיפול בהפרעת הקצב של החולה.
טיפול בהפרעת קצב לב. הוחלט על הכנסת קוצב לב זמני, והחולה הועברה ליחידת טלמטריה. היא תיארה בבירור שני סוגים שונים של תסמינים. הראשון כלל היסטוריה ארוכה של סחרחורות ואי עציבות שהובילו לכך שהתיישבה בכדי להימנע מסינקופה. כמו כן, תיארה החולה אירועים של סינקופה לאחר גירוי כאב מילדותה. תסמינים אלה מרמזים ביותר לתסמונת וזווגלית, והיו שונים מהסינקופה על רקע פרקוסים שאינם ניתנים למניעה על ידי ישיבה. תרשים ה-EKG של החולה הדגים קצב סינוס תקין, ללא עדות להערכת מקטע QT, WPW, או מצב אחר המרמז לסינקופה ממקור לבבי. בדיקת אקולב הייתה תקינה. ההבחנה המבדלת כללה אסיסטולה על רקע פרקוסים בחולים עם נטייה לתסמונת וזווגלית, כמו גם תסמונת SSS, Six Sinus Syndrome. תסמונת SSS אינה סבירה לאור גילה הצעיר של החולה, לב במבנה תקין והיעדר ברדיקרדיה מעבר לאירועי פרקוסים. באשר לטיפול במצבה, ניתן לשקול הכנסת קוצב לב קבוע. קוצב לב קבוע בחולה צעיר אינו נטול סיבוכים, שכן החולה תהיה בסיכון לסיבוכים מכניים, זיהום, סיבוכים וסקולריים, וצורך בכמה החלפות של הסוללה והלידים במהלך חייה. חוסר היכולת של החולה לעבור בדיקת הדמיה בתהודה מגנטית של המוח, הינה בעיה קריטית במסגרת המעקב אחר החולה, מאחר שבדיקות MRI לחולים עם קוצב לב לא היו זמינות באותה עת. ביחידת הטלמטריה לא תועדו הפרעות קצב נוספות, והחולה לא נדרשה לקיצוב לבבי. למרות שמחקרים אקראיים שכללו מתן חסמי בטא בסינקופה וזווגלית העלו תוצאות סותרות, הכותבים ממליצים על מתן חסמי בטא במינון נמוך בתסמינים אלה. טיפול ניתוחי באפילפסיה. התוויות לטיפול ניתוחי באפילפסיה כוללות תסמינים עיקשים, פרקוסים מגבילים וסבירות סבירה כי ניתן להביא לשיפור במצב ברמת סיכון מקובלת. התוויות נוספות כוללות פרקוסים המסכנים חיים באופן מיידי והבחנה וטיפול בנגעים מקומיים, בעיקר גידולים. מאחר שהחולה ענתה על כל חמש ההתוויות המוצעות, טיפול ניתוחי באפילפסיה מומלץ.
מטרות הניתוח כללו השגת דגימה להבחנה, קביעה האם הנגע ממאיר ולהסירו במידת הצורך, טיפול או הקלה על אפילפסיה ושמירת היכולת להשלים בדיקות MRI עקביות במסגרת המעקב ארוך הטווח. ניתוח של האונה הטמפורלית כרוך בסיכונים מסוימים בעיקר בהמיספירה הדומיננטית, כולל הפרעה בדיבור, אובדן זיכרון והפרעה במעבר הסיבים האופטיים עם פגיעה אפשרית בשדות ראייה. לאחר דיון סוכם כי האזור של הדיבור היה ככל הנראה אחורי לנגע. האפשרויות היו לערוך קריטה פשוטה של הנגע, קריטה עם שוליים ניתוחיים או קריטת אונה טמפורלית כולל היפוקמפוס ואמיגדלה. לחולה זיכרון שמור ויכולת דיבור תקינה, והכותבים לא סברו כי יש צורך בהסרת המבנים המדיאליים, ולכן תכננו קריטה של הנגע עם שוליים. הרופאים ערכו קרניוטומיה טמפורלית קטנה, ולאחר מכן הסירו את הנגע עם שוליים קטנים וללא מעורבות של המבנים הטמפורליים המדיאליים.